שלום לך. השיעור לעילוי נשמת דוד בן אברהם נדם. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב בספר הקדוש שמות. בסדר?
טוב.
והגענו לפרק א' כבר. ואנחנו בפסוק י"ד. התחלנו אותו, ואנחנו נתבונן בו עוד פעם. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. עבודת הלבנים היא עבודה מיוחדת, שהיא פרי ההמצאה, הטכנולוגיה של האדם. יש צורת בנייה אחרת שהיא פשוטה יותר, לבנות מאבנים. אבנים מצויים בטבע, לא צריך לייצר אותם. איך בונים אבנים? קיר של אבנים, לוקחים אבן, שמים עוד אבן עליו. עוד אבן עליה. למשל ככה, טרסות בארץ יהודה ובארץ השומרון, זה בנוי כך, טכניקה פשוטה, לוקחים אבן, שמים על גבי אבן. לעומת זה, הלבנים, זאת עבודה מיוחדת. הגמרא אומרת, אין עבודה קשה מעבודת הטיט. זו העבודה הכי קשה שיש. עבודה של הטיט. שצריך לייצר אבנים בעצם, מאדמה, מים, תנורים, כבשנים וכדומה. כלומר, האדם בונה את האבנים לפי מידתו הוא, לפי התבנית שהוא רוצה בה. כי הרי אבנים לא שואלות אותנו איך הן צריכות להיראות. למעט זה, הלבנים, אנחנו כן אומרים להן איך להיראות. ואם כן, אפשר לומר שמצרים היא ארץ משוכללת ביותר. במובן מסוים היא השכלול של בבל. כמו שלמשל מצאנו שאמריקה היא השכלול של אירופה. כן? כלומר, שורשי התרבות האמריקאית נמצאים באירופה, אבל הם הגיעו לידי שכלול, בדברים מסוימים, לא בדברים אחרים, הם הגיעו לשכלול באמריקה. אז כך גם מצרים היא השכלול של בבל. הרבה מאוד מוטיבים קדמאיים בבליים חוזרים על עצמם דרך הסיפור המצרי. וכאן יש משהו מאוד תמוע. אם אנחנו מסתכלים ברש"י, בספר בראשית, פרק י"א, שם בסיפור מגדל בבל, נאמר כך: ויאמרו איש אל רעהו. מה? זה כבר רש"י. אבל הפסוק אומר, ויאמרו איש אל רעהו. מי זה איש אל רעהו? אומר רש"י, אומה לאומה. כוש למצרים ומצרים לפות ופות לכנען. כלומר, מעניין שהרשימה הזאת של אומות שמביא רש"י, היא רשימה לא סתמית, היא הרשימה של בני חם. כלומר, לפי רש"י, שאלה מאיפה הוא לקח את זה, אבל היוזמה של מגדל בבל היא יוזמה חמית. אולי מהפסוק, וחוש ילד את נמרוד, למדו את זה. מצד שני, מי הם האנשים שבונים? כתוב, ויהי בנוסעם מקדם, שוב בפרק י"א ובראשית, ויהי בנוסעם מקדם, אומר רש"י, ששם ישבו, שנאמר, ויהי מושבם ממשע בואך ספרה הר הקדם. אם כן, הם באו מקדם. על מי זה נאמר ויהי מושבם ממשע בואך ספרה הר הקדם? בפרק י' פסוק למד. מה? על בני שם. אם כן, אנחנו מבינים שהמעשה של מגדל בבל הוא יוזמה חמית, ביצוע שמי. נכון? כלומר, בני חם משעבדים בני שם. ככה זה מופיע כבר בראשית ההיסטוריה. מעניין מאוד שהדבר הזה חוזר על עצמו במצרים. מבני חם מצרים משעבדים מבני שם את בני ישראל. כלומר, הדמיון פה הוא יותר מדי בולט כדי שלא נשים לב אליו. כמו כן, מה שרצו לבנות במגדל בבל, רצו לבנות מגדל שראשו בשמיים, איננו יודעים בוודאות מה בנו בני ישראל במצרים, אבל נוכחותן של פירמידות במצרים היא עובדה. וגם הן בנויות מלבנים. כלומר, זה דבר שבאמת דורש התבוננות, יש שאלות של קרונולוגיה בזה, אז אני לא יכול להיכנס לזה כעת. אבל כל פנים, יש איזה מין רעיון כזה, שאותו ניסיון שנעשה בבבל חוזר ונעשה במצרים. וזאת למה? משום שבבבל זה נכשל. כלומר, אפשר לומר שאחד מכישלונותיה של האנושות זה מגדל בבל. זה לא הכישלון היחיד, יש עוד כישלונות אחרים, אבל אחד מהכישלונות העתיקים זה מגדל בבל. בעצם מה שהתורה מספרת לנו בספר בראשית, שבעקבות כישלונותיה של האנושות, הוכרח שיעשה בניין מחדש של האנושות באנושות חדשה. וזה בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם תקנו את פשעיה ונפילותיה של האנושות, ולכן אפשר לומר, עם ישראל מהווה כמין מעבדה, שבה יצליחו את מה שהאנושות נכשלה בו. אז אחד הדברים שהאנושות נכשלה בו זה מגדל בבל, הפעם זה יצליח מחדש. איך זה יצליח מחדש? על ידי זה שבני ישראל עוד פעם יבנו לבנים. אבל הפעם זה יצליח. מה הם יעשו עם הלבנים האלה? הם יקבלו את מה שאנשי בבל רצו לקבל. מה רצו אנשי בבל לקבל? את התורה שבעל פה. וזה נכשל, ולכן באים בני ישראל כדי לקבל מחדש את התורה שבעל פה, וזה נעשה על ידי בניין הלבנים. כן. יכול שאני כבר הזכרתי את זה, אבל איך בני בבל רצו לקבל את התורה שבעל פה? ברור שאם אני אומר משהו כל כך בומבסטי, ברור שהייתה לי כוונה להסביר את זה. אז למה לעצור אותי? למה? למה? כן. עכשיו אני רוצה להסביר. איך אנשי בבל חשבו לקבל את התורה שבעל פה? אמרנו, מה זה לבנים? זה אבנים מלאכותיות, נכון? זאת אומרת, איפה שהקדוש ברוך הוא פועל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מציע שאני אבנה במקומך. הרי בכלל, לכל הסיפור של מגדל בבל הוא סיפור מאוד משונה. אנשים רוצים לבנות מגדל בשמיים. איפה הייתם שמים את הבסיס? בהר הכי גבוה. ואז משם אפשר לעלות. הם באים מנהר, בואכה ספרה הר הקדם, יורדים אל בקעה, ובבקעה בונים. מה קרה? מקום נמוך. חוץ מזה, אם אתה מחפש חומרי בנייה, ברור שבהר יש חומרי בנייה, בבקעה יש רק אדמה, ואתה צריך אז להמציא את הלבנה. בשביל מה? ברור שאם כן שיש פה כוונה מאוד ברורה, להחליף את הבורא. או נגיד, לעשות מה שהוא עושה. וזה בדיוק מה שעושה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא יצירת תורה דרך האדם על ידי האדם. כלומר, ריבונו של עולם, תורתו, אמנם היא מן השמיים, אבל היא לא בשמיים. היא יורדת כבר למטה לארץ. ולכן, גם במגדל בבל, נאמר שהיה ניסיון להצליח את זה. כתוב, וירד השם. נכון? וירד השם, אם כן, זה היה הבסיס של המוכנות לקבל את התורה שבעל פה. אבל, מאחר והיה חיסרון מוסרי ואמוני בפעולה של אנשי בבל, לכן זה נפסל וזה צריך להיעשות מחדש. לכן אומר הזוהר על הפסוק שלנו, וימררו את חייהם בעבודה קשיה, קשה, הסברנו, זה קושיה. בחומר זה קל וחומר, ובלבנים זה ליבון הלכה, ובכל עבודה בשדה זה ברייטה, את כל עבודתם זה תוספתה, אשר עבדו בהם בפרך זה תיקו. זאת אומרת, כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי נמצאים בתוך בניית הלבנים במצרים, כדי להצליח מחדש את קבלת תורה שבעל פה על ידי ישראל. כלומר, בעצם אפשר לומר, אנחנו במצרים מתנדבים לתפוס את מקומם של בוני המגדל, כדי להצליח במקום שבו הם נכשלו. עכשיו זה ברור לך יותר? אתה רואה? נתים לי להסביר, זה הכל עובר. כן, יש שאלה? טוב, כן. מה שתוקן במצרים זה שמכאן ואילך, במקום שהשותפות עם הבורא תהיה מרידה בבורא, היא שותפות איתו. בתורה שבעל פה, הרי תורה שבעל פה היא כל הזמן מלאה ענווה. היא אומרת שנאמר, כאילו שהכל בא מהכתוב. דכתיב. כלומר, יש ענווה של חכמי תורה שבעל פה, כלפי התורה מן השמיים. מובן? אף על פי שלא בשמיים היא, אבל מן השמיים היא. כן. למה זה בכפייה? אתה יכול לשאול גם על התורה, למה היא בכפייה? והתשובה היא, בגלל שמאורעות כוללים בהיסטוריה, אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו מסכימים או לא. כלומר, ההיסטוריה איננה מכירה את המושג של בחירה חופשית. הפרט יודע את זה, הכלל לא כל כך יודע מה זה בחירה חופשית. כן. גם אנחנו רואים התפתחות החיים. איך התפתחו החיים דרך האבולוציה וכל המאבקים של האדם הקדמון. מאבקים קשים ביותר, גילוי עריות, שפיכות דמים, דברים קשים מאוד. דרך זה הלכה האנושות והתעדנה. עד שנהייתה האבות ודרך ארץ שהצליחה באבות ונהייתה תורה. בסדר? טוב. זה אם כן הניסיון לשחזר את מגדל בבל. ויומר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה ויומר. אגב, המילדות עצמן היו עבריות או הן היו מילדות את העבריות? מחלוקת בין המפרשים. יש מפרשים שאמרו שהם היו עבריות, יש אומרים שהם היו מצריות שמילדות את העבריות. מה זה משנה? לא משנה הרבה. טוב, אבל סתם שתדעו. למה? מישהו כתב שזה לא טוב ללמד את הפירוש הזה. מה אני אעשה? זה ראשונים כתבו את זה. ויומר, בילדכן את העבריות, ויתן על האובניים, אובניים הכוונה המקום שבו האישה יושבת בלידה, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. כלומר, אתם תעשו כאילו שהייתה תאונה בלידה, ואז בעצם יוולדו רק בנות ולא בנים. סקל מה שרשי כותב. למה לא? מושב באישה יולדת, הוא מקום אחד. לא, זה, היא פשוט יושבת על איזה משהו עגול. אז זה נראה כמו אובניים של רחיים. ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות, ויאמר להן, מדוע עשינה הדבר הזה, ותחיינה את הילדים, ותאמר למיילדות אל פרעה, כי לא חד נשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם קבוע עליהן המיילדת וילד. ויתב אלוהים למיילדות, וירב העם ויעצו מאוד, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להן בתים, וייצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיו. כלומר, אם זה לא הולך עם המיילדות, אז זה ילך עד ידי צו מלכותי. עכשיו נשאלת השאלה. בשביל מה זה היה צריך בכלל לעבור דרך הסיפור הזה של המילדות? המילדות היו מוכנות, אם כן, לעבור על דברי פרעה. נשאלת השאלה, האם הן צריכות לעשות את זה? הרי זה פיקוח נפש. נכון? פיקוח נפש. זה רצח. אז מה אם זה רצח? מה יחזית? כלומר, אתה אומר דבר מעניין. אתה אומר שיש שלוש עבירות שאדם צריך למסור את הנפש כדי לא לעבור אותן, והם עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אבל ההלכה הזאת נאמרה ביהודים. אבל גוי לא מצווה על קידוש השם. בהנחה שהם היו מצריות, לכאורה הם היו צריכות לומר, לא הייתה לנו ברירה, הרגנו את הילדים בגלל שאם לא היו הורגים אותנו. כן, אז יש, ודאי שיש איסור לא תרצח בבן נוח. השאלה האם יש לו מצווה למסור את הנפש במקום של פיקוח נפש. בדיעבד, אבל איך התחילה. אלא באמת יש איזה ויכוח בין המפרשים, אבל רבי צדוק הכהן מלובלין מוכיח מהסוגיה הזאת שבדיני נפשות כן אומרים שהם צריכים למסור את הנפש, לפי העיקרון של מה יחזית דדמך סומה כתפי. כלומר, מה ראית שדמך אדום יותר מאדם של חברך, ולכן במקרה כזה כן צריך למסור את הנפש. בסדר? זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. כלומר, השאלה היא, כי יש דיון על זה בספר המפורסם, תורת המלך. מכיר? כן. שם הטוענים שאם אומרים לך, תשמע, או שתהרוג את הגוי הזה, או שאני הורג אותך, עליך להרוג את הגוי. כן? ככה נאמר שם. אבל לכאורה מכאן רואים שזה לא ככה, ויש עוד מה לדון בזה, בהזדמנות אולי נוציא ספר על הספר תורת המלך, אבל יש בעיה, כי אסור להפיץ את הספר. טוב. טוב, אבל לא משנה. מה שחשוב כאן זה שדרך מסירות הנפש של שתי נשים, אז נוצרו בתים, כן? פסוק כפה לוי, כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים, רשי, בתי כהונה ולוויה ומלכות. מה? כן, כן, זה בדיוק העניין. כן? יש כן טענה. לפי המסקנה של מה שאמרנו, יש כן טענה. נכון? לפי האהבה אמינה, אין טענה. לפי הטענה שהובעה כאהבה אמינה, אז אייכמן יש לו טענה. הוא אומר, קיבלתי פקודה, היו הורגים אותי אם לא הייתי מקיים. נכון? אבל לפי המסקנה של הסוגיה שאני הבאתי בשם רבי צדוק מלובלין שמדייק מהפסוק הזה, לכאורה יש כן טענה נגדו. אמרתי שלפי זה אני חולק על מה שכתוב בספר תורת המלך. כן, יש הרבה פרטים בזה. אני בכוונה לא נכנס עכשיו לפרטים של הדיון ההלכתי, כי זה לא הנושא של השיעור. אני רציתי שתתעוררו. לפי המסקנה, אני חולק על הנאמר בספר תורת המלך. בסדר? אתה רוצה שאני אגיד את זה עוד פעם חמישית? לא, אני פשוט, אני יכול, אבל השאלה אם זה יקדם אותנו. כי אם ארבע פעמים שאני אמרתי זה לא עזר, השאלה... אני לא אמרתי איך היא חולקת. טוב, זה יודע מה, לא ניכנס לזה עכשיו, כי אני מתחיל להתייאש. בסדר? טוב, הלאה. מה שחשוב לנו כאן, זה שכתוב בפסוק כ"א, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. עשה להם בתים, הכוונה, בתי כהונה ולוויה ומלכות. כן, יש בית דוד, יש בית אהרון וכדומה. כלומר, מה? לא, אני עכשיו באמצע משפט. למה אתה רוצה שאני אענה על שאלה אם אתה עוצר אותי באמצע משפט? זה לא מתאים. כן, אז זאת אומרת ש... ויעש להם בתים, בתי כהונה ולוויה ומלכות, וזה בא מכוח מסירות הנפש. כלומר, אנחנו לומדים משהו מאוד מעניין לגבי מסירות הנפש, שמסירות הנפש מייצרת בתי נצח. כן? כלומר, כל פעולה אנושית בעולם, יש לה יכולת פעולה לכמה דורות אפילו. אבל יש גבול, אלא אם כן יש מסירות נפש. למשל, הגמרא שואלת, מדוע ברית המילה מוחזקת בידי היהודים, כמעט ואין יהודי שלא עושה ברית מילה, אבל לגבי הנחת תפילין זה חלש. אומרת הגמרא, כי על ברית מילה מסרו את הנפש, ועל תפילין לא מסרו את הנפש. לכן פה אין נצח, פה יש נצח. אז גם פה אנחנו רואים שבמהלך הגאולה חייב להיות שתהיינה נשים, שמכוחן יבוא הנצח. למה דווקא נשים? כי כל גאולה תלויה בסופו של דבר בדמות נשית. כמו שראינו, שבסיומן של תקופות היסטוריות, בסיומן של תרבויות, יש דמות נשית שעולה, תמיד. כן, למשל כתוב, ויהי כהחל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. כלומר, פתאום, אז מה, לפני כן לא נולדו בנות, נולדו. אבל לפני כן לא שמו לב, פתאום שמו לב, זה הפך להיות דבר חשוב ומשמעותי. רציתי לשאול שאלה. מה השאלה, אדוני?
מה המצב השני של
לא, עוד לא הגענו לפסוק כ"ב. אנחנו פסוק כ"א. כן, מה רציתי להגיד משהו? טוב, אני אגיד את זה בקצרה, כי זה ידרוש ממני הרחבה יתרה. אני אגיד את זה בקצרה. מאז התחלת ההיסטוריה, כשהסתיימה הפרה-היסטוריה והתחילה ההיסטוריה, מה נקרא התחלת ההיסטוריה אצל אנשי המדע? המצאת הכתב. ברגע שהומצא הכתב, נעשה שינוי בחברה האנושית, וההנהגה עברה אל הגברים. כלומר, בחברה הפרה-היסטורית, ההנחה המקובלת במחקר, זה שהחברה הייתה מטריארכלית, נשלטת על ידי נשים, והמצאת הכתב שינתה את הסדר, ופתאום הגברים התחילו לנהל מבחינה פוליטית ומציאותית את החברה. כנראה שהכתב הוא ביסודו של דבר כלי גברי. מאוד מעניין, כנראה שזו צורה מסוימת של ארגון המרחב ששייך דווקא לגברים. ואז השליטה עברה אל הגברים, עד עצם היום הזה, גם בחברות היותר פמיניסטיות שבעולם, אנחנו רואים שהרוב של ההנהגה בידי גברים ולא בידי נשים. וכאילו, במהלך ההיסטורי, הנשים נדחקו אל הצד, הייתי אומר, הנסתר של הבריאה, של ההיסטוריה, בעוד שהצד הגלוי בידי הגברים. ולכן יש ביטוי צרפתי זול, אבל שגונס בתוכו משהו עמוק מאוד, והוא חפש את האישה. כלומר, בתוך מהלך גדול, פתאום גברים עשו, אבל איפה האישה בתוך כל זה? כנראה שיש משהו שפעל פה מתחת לפני האדמה. או כמו שאמרו אבותינו, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים וכדומה. כלומר, מי שפועל באופן סמוי בהיסטוריה זה הנשים, באופן גלוי זה הגברים. מתי זה? כל זמן שההיסטוריה בהתהוותה. ברגע שהיא מגיעה לידי השלמתה, חוזר הכוח המקורי להיות גלוי, ולכן נשים דווקא הן הבולטות בזמני גאולה. עד כאן מובן? בדיוק. כן, אז זה, אבל זה אמרתי את זה ממש בקצרה, צריך עוד להרחיב מאוד ביחס למושגים כמו אור פנימי ואור מקיף וכדומה. טוב, עכשיו אני רוצה קצת להבין יותר את כל הגזרה הזו. כלומר, למה בעצם פרעה רוצה להרוג את הבנים ולא את הבנות? במיוחד אם אנחנו מסתכלים פסוק כף ב', יש גם פסוק כזה, ויצב פרעה לכל עמו למור, כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. בנים ובנות של מי? אז אפשר להגיד של כל מצרים, אבל אז זה קצת מוזר, למה שישחית את עמו. כן, בפשוט מדובר על עם ישראל. כן? או מי שיש אצלו נישואי תערובת. כל הבן הילוד היורה תשליחוהו וכל הבת תחיון. שוב, אנחנו רואים פה שהוא מעוניין בבנות. כן? אז יש פה אם כן שתי גזרות. גזרה אחת, כל הבן הילוד היורה תשליחוהו. גזרה שנייה, כל הבת תחיון. כן? שתי גזרות קשות. האחת על הבנים היא גזרה קשה, כי הם ימותו. ועל בנות זה מאוד קשה, כי הן יחיו. הן תחיינה. ובנות, אם הן תחיינה, למי תינסנה? למצרים. נכון? ואז בעצם בתוכנית של פרעה, זה שבנות ישראל תינסנה למצרים, ואז מה יהיה עם הילדים שלהם? מה הם יהיו? הם יהיו יהודים לפי ההלכה, ומצרים לפי הזהות. מסקנה, מצרים תהפוך להיות עם סגולה. כלומר, זה בעצם המטרה. כלומר, יש איזה אבחון של פרעה, שהעם הזה שנמצא בקרבו הוא עם עם עוצמה גדולה, והראיה שיוסף כבר הצליח עם זה להושיע את מצרים. כלומר, יש פה כוח חיים בסיסי, מקורי, סגולי, שכדאי לאמץ אותו לתוך מצרים, ואז מצרים תהפוך למה שהיא ראויה להיות מי שמנהל את העולם. כן, מה אתה אומר? בסדר, אנחנו מיד נתייחס לטענה הזאת. קודם רציתי להגיד לפי הפשט. קודם כל, אבל למה הוא לא הסתפק בפעם הראשונה? כי המילדות שם דפקו את העסק. והלך. עכשיו, תסתכל ברשי. למה בעצם הוא מצווה על כל עמו? אני מזכיר פה את דברי רשי, שמן הסתם ידועים לכם. אף עליהם גזר. מה קרה? יום שנולד משה. כלומר, זה היה רק יום אחד. כל מי שיוולד באותו יום, צריך להרוג אותו. שנולד משה, אמרו לו, הצטגנינה, והיום נולד מושיען. ואין אנו יודעים אם ממצרים, אם מישראל. ורואין אנו שסופו ללכות במים. לפיכך גזר אותו היום. אף על המצרים שנאמר כל הבן הילוד ולא נאמר הילוד לעברים. והם לא היו יודעים שסופו ללכות על מי מריבה. טוב, לכאורה דברי רשי רחוקים מהפשט כמה מיליוני שנות אור. נכון? מה פתאום מצטגניני פרעה נכנסים לעסק? מה? לא יודעים אם ממצרים או מישראל? ואז צריך להמציא איזו סיטואציה הזויה כזאת שהמצטגנינים כן יודעים משהו אבל לא יודעים משהו אחר. ומה קרה פה? ושזה ממריבה? כל זה נראה, דברי רש"י נראים ממש לא לעניין, נכון? חס ושלום. רש"י אומר את הפשט של מה שכתוב. הרי רש"י כותב כמה פעמים בספר בראשית, ומדרשים הרבה יש, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. אז רש"י הוא לא סתם נאיבי, כנראה שרש"י אומר את האמת. אבל כדי להבין מדוע רש"י אמר כאן את האמת, איך זה שרש"י כאן אומר את האמת, צריך בשביל זה ללמוד את פרק ב'. אחרי שנלמד את פרק ב', אנחנו נבין למה באמת הפסוק הזה הובן נכונה על ידי רש"י. בסדר? טוב, בואו נראה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מי זה האיש הזה? עמרם. מי זאת בת לוי? יוכבד. איך אתם יודעים? זה כתוב בפרשת וירא. בפרשת שמות זה לא כתוב. בפרשת וירא זה כתוב. נכון? ויקח עמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את משה, אהרון ואת מרים. אז בסדר, זה כתוב. אבל אז יוצא לפי זה שהכתוב כאן לא רוצה שנדע שקוראים להם עמרם ויוכבד. יש פה כוונה לא לגלות לנו. מאוד מוזר. למה? כן. ותהר, אגב, לפי זה יוצא שהסיפור של לידת משה כתוב פעמיים. פעם אחת בפרשת שמות, פעם שנייה בפרשת וירא. בפרשת שמות הוא כתוב בסגנון מסוים, בפרשת וירא הוא כתוב בסגנון אחר. מה זה מוכיח? שיש שתי מסורות לגבי לידת משה, שני מחברים, והעורך לא שם לב למה שהוא עושה. נכון? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. זה היה אפשר להיאמר אם זאת הייתה תופעה יחידאית בתורה. אבל מאחר וזה קורה כל הזמן, אז אולי זה כבר שיטה בתורה. כן? כלומר, יש כנראה כוונה של התורה ללמד שאותה סוגיה חוזרת על עצמה בשני מישורים שונים, ולכן פעם היא כתובה כך, פעם היא כתובה כך. בואו נראה מה כתוב לפי פרשת שמות. אז אם כן, אנחנו רואים שהאיש הזה מבית לוי, הוא לוקח את בת לוי, ולא יודעים מה השמות שלהם. עכשיו תראו עד כמה שזה אובססיבי פה. ותהר האישה. אפשר להגיד ותהר. כן? זה שהוסיפו האישה, כנראה שרוצים שתשים לב שלא אומרים את השם שלה. ותלד, בן. גם זה. ותראה אותו כי טוב הוא, ותקרא את שמו טוביה. זה מה שמתבקש. אם, הרי אם התורה מספרת לנו את התגובה של האם בשעת הלידה, זה בדרך כלל כדי להצדיק את השם שניתן לילד. וכאן משום מה, השם שלו לא כתוב. הרי ברור שהיא נתנה לו שם. ילד שנולד, נותנים לו שם, לא? מה, איך היא קרא לו? פיצקילי, כן? מה? היא חשבה אולי שימות, לכן היא לא נתנה לו שם. אז למה ותצפנהו שלושה ירחים? טוב, אפשר להגיד. אז אתה אומר שאין לו שם בכלל. אני חושב שיש לו שם, יש לו שם עברי מן הסתם. השם העברי של הילד הזה לא מופיע בתורה בשום מקום. אנחנו לא יודעים איך קראו לו, לפחות לפי הכתוב, אנחנו לא יודעים איך קראו למשה בעברית. מפתיע מאוד. ותצפנהו שלושה ירחים. מה? מה? לא כתוב. לא. במדרשים יש כל מיני שמות, נותנים לו שבע שמות שם. זה הכי הגיוני. טוב הוא. אז קראו לו או טוביה, או יהותבהל, או יהותביהו, או יהותב. כן, טוביב, כן, משהו כזה, כן, תביהו, כן, משהו כזה, כן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו, אגב, על מה, איפה מצאנו את הביטוי כי טוב, כי טוב, בעץ הדעת, איפה עוד? ויער אלוהים את האור, היא טוב. כלומר, מעניין שכאן יש כאילו חזרה על מעשה בראשית. אתם זוכרים שדיברנו על זה, שספר שמות זה ספר בראשית השני, נכון? אז כאילו מי שהסתתר מאחורי הבריאה בספר בראשית חוזר ומתגלה בספר שמות. אבל עם הבדל אחד, העולם כבר קיים. מה אתה רוצה? גם בו יש הצפנה של האור, כן? שהאור הראשון נגנז. ולא, חז"ל אומר שנתמלה בית אורה וכדומה. יש אישה שלא חושבת שהבן הוא טוב, כן? כן? השאלה מה זה טוב פה? לפי הפשט הכוונה שהוא הבריא, כן? אבל יש כל מיני סיבות לחשוב שהוא... אגב, מה זה בטרה? ברוח הקודש, כן? יש לה רוח הקודש, היא רואה שיש פה משהו מיוחד. שהנשמה שלו באה מעולם מיליון, כן? האיש ש... אולי? לא יודע. איפה כתוב איש פה? לא, לא, זה ודאי לא אחד. טוב, ולא יחלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. מאוד מעניין, איפה מצאנו עוד שיש אנשים שהושלחו למים, ויש רק אחד שניצל על ידי תיבה? אותה הכנה. זאת אומרת שדור המבול הוא דור שנכשל. נכשל במה? בקבלת תורה שבכתב. ואז בעצם עם ישראל מתנדב לעבור מחדש, או מנודב לעבור מחדש את אותה חוויה. ואז יש לנו עוד פעם מי שמת במבול ומי שניצל בטבע. נכון? עכשיו, מעניין, נראה להסתכל לרגע אחד, תחזיקו את הדף, אבל תסתכלו בפרק למד ג' פרק למד ג' פסוק י' ב' ויומר משה אל השם. פרק למד ג' פסוק י' ב'. ויומר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח עמי. כלומר, אתה אומר לי שאתה שלח מלאך, את המלאך הזה אני לא מכיר אפילו. ככה מתייחסים לחברים? ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. כלומר, מי שמוצא חן בעיניך, ככה אתה מדבר איתו? ככה אתה זורק אותו עם המלאך בלי להודיע לו את מי אתה שולח? ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיע לי נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה וכו'. עכשיו, מה התלונה של משה? משה אומר, אתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי, נכון? ככה אתה אמרת. מתי השם אמר למשה שהוא מצא חן בעיניו? היחיד שכתוב עליו שהוא מצא חן בעיני השם זה נוח. אז מה אומר משה? כשהייתי נוח אמרת שאני מוצא חן בעיניך, הגיע הזמן לפרוע את השטר, כן? עכשיו משלמים, בסדר? אז גם פה עכשיו פסוק ג', אני חוזר כאן לפרק ב' פסוק ג', זה מובן. עכשיו בעצם חוזר נוח בדמות משה. הרי כתוב מפורש, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אומרים חז"ל, משה מן התורה מנין? באמת מחפשים, איפה משה כתוב בתורה באמת? שאלה מעניינת. מחפשים, בסוף אחרי מאמצים מוצאים בפרשת נוח, בשגם בגימטריה משה. כן, מה פירוש הדבר? לא ייתכן שהעולם עומד בפני כליה ושלא תהיה אפשרות להושיעו. אז חייב להיות משה במבול. מחפשים אותו, ושגם הוא בשר. זאת אומרת שאיפה היה משה? הוא היה במבול. אבל מה? כנראה לא הצליח לצאת מן המים. ולכן הוא חוזר עכשיו, והוא עכשיו יושב בטבע. בסדר? כן, מה אתה אומר? משה בטבע. כן, מה אתה אומר? למה מבול זה קשור לתורה שבכתב? אין מים אלא תורה. ויהיה הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. נכון? וגם ארובות השמיים נפתחו. נו, זה כל זה מתן תורה, לא? כן. בסוף יצא, אגב, שבע מצוות בני נוח יצא מזה. מה? לא, למדנו, לא, לא, אני לא יכול לפרט את זה, כי למדנו את זה בספר בראשית. כן. מה? הוא מושיע את מי שצריך להושיע. זה התפקיד של המשיח. משה היה צריך להיות המשיח ולא הצליח. אבל לא להזכיר פשלות עכשיו. זה מה שאומר, אמרו לו, הצטייק בפרו. הוא אומר שבסוף סוף ללקוט על ידי המים. כמו שהוא שם עם המים, לא מסתדר עם משה. כן? מה? נו, אז רשי מסביר את זה. אני צריך כל דבר להסביר. טוב. עכשיו, שימו לב, כתוב גם, ותשם בית הילד. שוב, לא מזכירים את שמו. ותתצב אחותו מרחוק. זה ממש עקבי. לא רוצים להגיד את השמות. לידע מה יעשה לו. ותרד, מירדה, בת ברור, גם זה, גם היא אין לה שם. לחוץ על היור, ונערותיה הולכות על יד היור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. עכשיו, דבר מעניין, הפרשה נקראת פרשת שמות. ופה נעלמו השמות. בהתחלה, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. הרבה הרבה שמות, ומצרים מוחקת את השמות. עד מתי? עד שבסוף יתגלה השם מחדש בסנה. כלומר, מצרים היא תרבות שמבטלת את הייחודיות האישית, והיא איננה מכירה מטרה למציאות. כן, לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, המילה שם משמעותה מטרה, וכאן המטרתיות נעלמה, המטרתיות היא מסגולת בני שם, ולא בני חם, ולכן חם מוחק את השם. אז כל הפרשה הזאת מתרחשת ללא שמות, ומתוך הרחם המצרי משהו יופיע. אבל עכשיו אני שואל השאלה, הילד הזה, לאיזה אומה הוא שייך? לא כל כך ברור. אמנם ההורים שלו משבט לוי, אבל שבט לוי זה גם לא בדיוק שבט. זה דווקא מי שמתלווה, כלומר, זה השבט היחיד. אנחנו יודעים שהוא עתיד להיות ללא נחלה. הוא גם לא השתעבד. אז הוא לא בדיוק עברי. ותפתח, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הלך, וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניקלח את הילד, ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את שם הילד, ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקיהו לי, ואני אתן צחרך, ותיקח האישה ילד, ותניקהו. כמה זמן לוקחת הנקה? שנתיים, שלוש. כן, כלומר, יש פה ילד עברי שגדל אצל העברים בשביל להיות מאומץ אצל פרעה מלך מצרים. מאוד מעניין. ויגדל הילד. אז הוא כבר בן שנתיים, שלוש, פחות הוא כבר יודע ללכת. ברור שבמשך כל השנים האלה הוא קיבל שם. נכון? אבל לא כתוב מה השם. ותביאו לבת פרעה, ויהילה לבן, ותקרא שמו משה. מי קראה לו משה? בת פרעה. למה היא קראה לו משה? אתם יודעים כבר, המשכי פסוקים, זה מדהים אותי. משה במצרית, יש שתי דעות אצל המחקרים. יש מן המחקרים שאומרים שהמילה משה פירושה בן. ויהילה לבן, ותקרא שמו משה. כן, כיוון שהיא מדברת מצרית, אז כשאולה לבן, היא קוראת לו משה. נכון? סן. כן. ויש דעה אחרת שאומרת שמשה זה בא ממילה מצרית שפירושה מים, וגם זה טוב. נכון? הוא מן המים. אבל אני מעדיף את הפירוש הראשון, ויהילה לבן, ותקרא שמו משה. בהחלט מצאנו כמה פרעונים שהשם שלהם מסתיים באותיות משה, מם שינה, בן. ותומר. זה נדיר שהתורה כותבת בשפה אחרת. כן? למה? איפה? למשל המילה מן, ותותפות, ודת, וצופנת פענאה, ופנחס, ואהרון, ואחירע בן עינן, ופיחול, ומה הבעיה? כן? יש הרבה מילים זרות בתורה. במיוחד שפה מסבירים למה היא קרא לו משה. ברור, היא מצריה, אז מה אתה רוצה שתקרא לו? בשם יהודי? ינקל. ומה? אין לו שם עברי. אבל בואו נראה מה כתוב כאן בהמשך. יש המשך לפסוק שמדהים. ותומר, כי מן המים משיתיו. מי אמרה? מי זה? גמרת שם? אני אתפוס לך עוד פעם. טוב, תשאר שעה ביציאה. ותקרא שמו משה, ותומר. מי זה ותומר? הרי מי שעד עכשיו דיברה, זו בת פרו. אז זה צריך להיות כתוב, ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיו. נגיד. זאת אומרת, ותומר זה האימא שלו. האימא העברייה, ותומר כי מן המים משיתיו. אז כלומר, היא נותנת דרש עברי לשם המצרי. זה מאוד, מאוד משמעותי. אנחנו נראה, למשל, זה כמו אחד, קוראים לו ג'ורג'. ג'ורג' זה לא שם עברי. אבל מה? רוצים לתת משמעות עברית כי הוא גרגרן. כן? נכון? אז זאת אומרת, זה אומנם שם מצרי, אבל אני נותנת משמעות עברית. מה? מה? קודם כל, היא לא מדברת עברית. אבל חוץ מזה, אני לא הבנתי פה מה זה הסיפור הזה, מן המים משיתיהו. איך מאייתים בעברית את המילה משיתיהו? אני מבקש שתגיד לי איך מאייתים. מם, שין, נו, תמשיך. תף יוד, היוו, נכון? עכשיו תבדוק אם זה מה שכתוב. חסר יוד, נכון? אז מה זה משיתיהו בלי יוד? זה לא משיתי אותו. משיתיהו עם יוד זה אני משיתי אותו. אבל משיתיהו בלי יוד, פירושו, את משית אותו. את משיתיהו. כלומר, האמא אומרת, הוא נקרא משה, כי את, בת פרעה, משיתיהו, את משית אותו. יוצא עכשיו שהשם של הילד הזה הוא שם בעייתי. שואלים אותו הילדים שגדלים איתו, תגיד, אתה, איך קוראים לך? משה. מאיפה זה בא שם? זה עברי או מצרי? לא יודע מה להגיד. כלומר, כבר בזהות שלו, בשם שלו, משהו לא ברור כאן. בכלל, כל הפרשה הזאת היא עלומה. למה צריך שבכלל הבת של המשעבד תגדל את הגואל? זה לא מובן, הסיפור הזה. במיוחד שזה מוטיב שחוזר הרבה במיתוסים עתיקים. כן, מי שמכיר קצת המיתוס של סרגון וכו', כל הדברים האלה, כן, בביקורת המקרא מאוד אוהבים להראות שזה הקבלה בין הסיפור של משה לכל מיני סיפורים קדומים של המושיע שגדל בבית של המלך שכו'. אבל זה, כי זה באמת מוטיב קבוע, כלומר בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא כל פעם שהוא רוצה לגאול, הוא גורם שהגואל גדל ברחם של המשעבד. צריכה להיות איזושהי סיבה לדבר הזה. יש סיבה עמוקה מאוד. מי צריך להיגאל? בני ישראל. בני ישראל הם משועבדים, הם צריכים להיגאל. מה? כן, אין חרוש מתיר מעצמו מבית אסורי, לכן צריך לבוא מגורם חיצוני. אבל יכול להיות אם כן שאיזה מצרי אחד יבגוד בבית פרעה. למה צריך שזה יבוא מכוח ישראל בכל זאת? יש פה איזה שיתוף פעולה. אני רוצה להסביר, מי צריך להיגאל? אז קודם כל, בני ישראל צריכים להיגאל, זה ברור. הם משועבדים, זה מאוד קשה, הם צריכים להיגאל. אבל יש עוד מישהו שצריך להיגאל. מצרים. הרי המאורה שאנחנו מדברים עליו נקרא יציאת מצרים. אני הייתי קורא לזה יציאת ישראל. אז מכאן, המסורת רואה צורך לגאול את מצרים. כלומר, האנושות צריכה להיגאל, וכדי להיגאל היא תורמת את חלקה בגאולה, על ידי שהיא מייצרת את הגואל. מובן? לכן זה משהו קבוע, זה מוטיב קבוע בהיסטוריה, ובמיוחד ביציאת מצרים, צריך שהגואל יהיה ספק מצרי, ספק עברי. הוא צריך להיות עברי מצד הלידה, אבל מצרי מצד התרבות. כנראה שהוא, מה שתראו לעצמכם, מישהו שבא, שאבותיו מהגטו. אבל הוא, אני יודע, מכיר קצת, אני יודע, הוא הופך להיות עיתונאי אוסטרי, למשל, כן? לומד תרבות צרפתית, מתוודע למדעי המדינה. אז הוא פתאום מתחיל לחשוב בחשיבה מדינית. כן, בעוד שבני ישראל הם כל הזמן חושבים במחשבה דתית או עסקנית מגזרית, לא אמרתי כלום פוליטיקה, הוא חושב במונחים של מדעי המדינה. ברור? לא קשור לשם שלו. עכשיו, זאת אומרת, יש צורך בשיתוף התרבות הכלל אנושית במהלך הגאולה של בני ישראל, כי זה גאולת העולם כולו. כן, מה אתה אומר?
זה יוצא שפרו צדק, הוא צריך
בילד עברי. נכון, לכן הצטגניני פרו יודעים על מה הם מדברים. נולד מושיען של ישראל, ואנחנו לא יודעים איפה. אם הוא מישראל, הוא מצרים. זאת אומרת, זה ממש כך.
אבל ברור שכיוון, שמה שהרב אמר
מתחילת השיעור. שמה?
שהוא רצה ליצור את המצרים,
שיהיה
להם זהות עברית, אבל
זהות עברית. כן, הוא לא רצה שתהיה גאולה. הוא חושב... כן, הוא משתלט על הכוח הגואל. כן, נכון, נכון, נכון. כלומר, פרעו הוא לא אידיוט, נאמר ככה. כן, ברור שפרעוני מצרים היו אנשים מלאי חוכמה, או על כל פנים הם היו מוקפים באנשים מלאי חוכמה שידעו את סודות המציאות. גם היום, כשאנחנו לומדים מה הייתה התיאולוגיה של המצרים הקדומים, אנחנו רואים שהייתה להם חשיבה מאוד מעמיקה, ופרעו מבין מה קורה. הוא יודע להבחין בכוחות החיוניים שיש בעולם. כן, בבקשה. שמה? כן, כן, כלומר, מה שיוסף התחיל, משה מסיים. כן, אנחנו נראה גם מה קורה למשה. כן, בבקשה. איך הוא מסכים שבבית שלו גדל איזה ילד עברי, כן? הרי הוא יודע שהוא עברי. כן? הוא אומר, לא הצלחתי להרוג את העברים. אז לפחות אנחנו, אם אי אפשר בלעדיהם, אנחנו נעשה איתם. כן? כלומר, אנחנו נבולל את העברי הזה, הוא יהיה מצרי לחלוטין. ואז זה בעצם הנקמה הגדולה ביותר שיש לפרעו, שהוא נותן את ההנהגה של מצרים, את האחריות על מצרים לעברי. כן? עכשיו, איך הדבר הזה ילך ויסתבך? זה נראה בפעם הבאה כי הגיע המבזק. שלום.